שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו נרצה בעזרת הרב לייטמן להדור אל תוך הסוד שגנוז בתוך מגילת אסתר. את מגילת אסתר אנחנו מכירים מאז גן הילדים, ננסה היום להתבונן עליה קצת יותר לעומק ולראות אם יש בה משהו שבאמת יכול לעזור לחיים שלנו כאן ועכשיו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה את השיחה שלנו.
כן, מגילת אסתר זו מגילה, זו מגילה שאנחנו נוהגים לקרוא אותה בפורים, והיא מגוללת סיפור מאוד מעניין, היא מגוללת סיפור על העם היהודי שעמד לפני ממש השמדה, וברגע האחרון איכשהו ככה על ידי כל מיני מהלכים שהתרחשו שם, הוא ניצל. ולא רק שניצל, אפילו מרדכי מונה והפך להיות
למשנה למלך.
למשנה למלך, בדיוק, במקום המן הרשע שנתלה על העץ שאותו הוא הכין למרדכי. אז אנחנו רואים באמת, התקופה הזו תקופה של ממלכת פרס, המלך אחשוורוש, ואנחנו רואים שזו תקופה שהיא מיוחדת, היא כנראה אחרי חורבן בית המקדש הראשון, ומתרחשת שם עלילה שמתחילה במשתה. המלך אחשוורוש, הוא מקיים איזשהו משתה מאוד ארוך, תקופה מאוד ארוכה, וזה כאילו לקראת איזושהי חגיגה, שהוא 3 שנים כבר בממלכה, ואנחנו רואים שבתוך המשתה שמתרחש, פתאום נכנסת לעלילה סיפור של ושתי. ושתי היא המלכה, אשתו, שמסרבת להופיע, מסורבת להגיע ולהציג את יופיה בפני הקהל. אחשוורוש מאוד כועס על העניין, מה זאת אומרת, זה איזושהי השפלה, זה חוסר כבוד כלפיו, וכך מתחילה בעצם המערכה הראשונה בסיפור המיוחד הזה, שהוא מלא תככים ומזימות. אז מערכה ראשונה, בוא ננסה להבין מה המשמעות מאחורי המשתה הזה שקיים אחשוורוש, ומי זה בכלל אחשוורוש?
אחשוורוש זה מסמל לנו כל העולם, כי זה באמת מלך של כל העולם דאז. ושהוא עשה משתה, הכוונה היא שרוצה להראות שכוונתו לעשות טוב לעולם. אבל מתגלה פתאום שלעשות טוב לעולם, דווקא לא כל כך הוא מסוגל. כי יש לידו בת זוגו, שהיא לא כל כך הולכת יחד עמו.
לא משתפת פעולה.
כן. לא. וכאן כבר הוא נמצא ממש בבעיה. כמלך ללא מלכה, שהיא ממש נמצאת לידו, הוא לא מלך. במלוא המובן המילה. כן? כי מלכה זה מלכה. זאת אומרת, היא מלכות. הוא המלך שפועל במלכות, היא מסמדת כביכול כל העם, כל המדינה, כל 127 מדינות, כל העולם, והוא ששולט בהם, ואז היא מסמלת חוסר שליטה שלו בכל העולם. ולכן זה לא סתם איזה מין תקלה ביחסים בין בעל ואישה.
כן.
אלא זה מסמל לנו התקלה של הכוח העליון שלו עדיין מסוגל לשלוט בנבראים. ויש בעיה עם הנבראים, וצריכים לתקן אותם, להתאים אותם לאותו כוח העליון, וזה סיפור, זה תחילת הסיפור.
נכון, ואז באמת נכנסים למערכה.
זאת אומרת, התחילת הסיפור של מגילת אסתר, ובזה שמתגלה התקלה, החוסר קשר של הבורא ונבראים.
שבעצם אחשוורוש מייצג פה את הבורא,
כן.
ובשתי מייצגת
נבראים. כן, כן, כל הנבראים. ואז בורא צריך לעשות משהו, לטפל בנבראים.
כן, הוא צריך לקחת איזושהי החלטה, והוא נעזר פה ביועצים באמת. ביועצים אומרים לו, אין ברירה, אתה חייב לגרש את ושתי, ואנחנו נמצא מלכה אחרת חדשה, כן. ובאמת המערכה השנייה עוסקת בחיפוש כל הנערות היפות מכל הממלכה, והן מגיעות לפניו, וכך בעצם מגיעה בחורה יהודיה, יתומה, שבן דודה מרדכי נמצא שם בחצר המלך, והיא יפת תואר, והיא מובאת בפני המלך, והיא מקסימה את כולם. היא ככה גורמת גם למלך לרצות בה, והוא בוחר בה להיות המלכה. אז מה מיוחד באסתר? מה יש בה שיקסים שם כול לקח את כולם?
מיוחד באסתר שהיא נמצאת בצניות, לכן שמה אסתר, שהיא מסתתרת, היא לא מתגאה, היא לא גאוותנית כמו ושתי, היא לא מראה את עצמה, וזה מאוד מוצא חן בעיני המלך, כי היא מסוגלת ומוכנה ללכת עם המלך, ולקיים כל מה שמלך רוצה. שאלה, מה המלך רוצה? וכאן זה אנחנו צריכים כבר להגיע לדברים מיוחדים. כן, המלך שולט על המציאות, על כל העולם, אלא איך העולם הזה הולך להיות מותם להשפעת המלך. לפי התוכנית הכללית ולפי מטרת התוכנית הכללית של התפתחות העולם, העולם צריך להגיע למצב שהוא יהיה מזוהה לגמרי עם המלך, שמלך והעולם יהיו לחיבור ביניהם השלם.
עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין, כי אסתר למעשה לא מגלה למלך שהיא יהודייה.
כן.
זאת אומרת, זה איזשהו, ככה מרדכי אמר לה, אל תספרי את... את העובדה הזאת.
כן.
מה המשמעות של זה שהיא בעצם לא מגלה שהיא יהודיה? מה זה אומר?
כי עם ישראל הוא נתפס כעם מיוחד, שמפוזר ב-127 מדינות של המלך, אחשוורוש, ולא רוצה להתחבר ביניהם. זה עם שהוא לא כל כך יפה, לא כל כך נעים. הוא עם שמוזר. כל היתר העמים יש להם איכות, חיבור ביניהם, עזרה הדדית, משהו. עם ישראל הוא לאו דווקא נמצא בצורה כזאת. הוא כל אחד שם בפני עצמו, שכל אחד עם הגאווה מאוד גדולה, הם מייצגים את הפירוט ולא חיבור. לעומת כל היתר העמים האחרים, שכל היתר העמים יש להם תרבות, חינוך, יש להם איזה תרבות עממית שמדור לדור נמשכת. עם ישראל אמנם שיש לו כל הדברים האלה, אבל הם לא קושרים את העם למנגנון אחד. ואך ורק אם מתגלה שנאה כלפי עם ישראל, אז העם מתחיל להרגיש שהוא שייך למישהו שלוחץ עליו, שמסכן בכלל קיומו, ואז היהודים האלו מתחברים ביניהם.
זאת אומרת, אין להם איזושהי הרגשת שייכות.
אופי של העם הוא אופי מאוד מאוד לא טוב. לכן הוא נקרא עם קשי עורף, שלא מתחברים אנשים ביניהם, לא דואגים לחיבור שימשך מדור לדור, וכך זה, בקיצור, ולכן זה גם כן יוצא שהעם די סנוי על כולם. לא מכובד בעיני כל היתר העמים.
כן. וזאת הסיבה שבעצם מרדכי מליץ לאסתר, אל תספרי לו שאת יהודיה.
כן.
כן. באותה מערכה עצמה, מרדכי מגלה, הוא ככה נמצא באזור הזה של בחצר המלך, והוא מגלה שיש שניים שזוממים לרצוח את המלך, בקטן ותרש.
כן.
אז מה המשמעות של רצח המלך?
רוצים להביא שליטה חדשה על כל העולם. שזה לא כשליטת אחשוורוש, שהוא מלך טוב, שולט בטוב, הוא משתדל שבכל 127 מדינות יהיה חיבור, ואומנם שחיבור הזה לא כל כך יוצא, הוא כביכול לא יודע, כאילו לא יודע, שהחיבור הזה יכול להתבצע רק על ידי היהודים. ויוצא כך שהבקדם ותרש זה אלו שהם רוצים להרוג את המלך, הם בזה מעוררים את הכוח המורדכי, שמתחיל לגלות את עצמו. שאם הוא לא יגלה את עצמו שהוא שייך דווקא ליהודים, ושייך לאיכות, ושייך לאותו התפקיד שהעם ישראל חייב לבצע, אז באמת זה כאין הריגת המלך. לא. שיש סכנה שכל העולם הוא ילך רק לפי כוח הרע, ולא לפי הכוח הטוב. בסופו של דבר, אנחנו אחר כך נראה, שהבידן ותרש האלו, הם מעוררים לו את החשבראש, אלה מעוררים את המורדכי והמן, שני כוחות האלו המנוגדים, שהם בקצור מדליקים את כל העניין הזה, שהתחילו לברר בשביל מה העולם קיים, ואיך העולם מגיע לתיקון.
אז בוא נראה מה באמת קורה. מרדכי מספר את העניין הזה לאסתר, אסתר הולכת ומספרת את זה למלך, ואז
הורגים אותם.
הורגים אותם. כן.
והמלך שוכח.
כן, והמלך בכלל שוכח מזה שזה היה. כן. ככה שזה כאילו עבר, כאילו לא...
גם שוכח על אסתר, וגם שוכח על המרדכי, וגם על הבגדן ותר, וכזו, הכל עבר.
הכל עבר, ואז בשלב הזה הוא פתאום ממנה את המן, ככה להיות ממש...
לא פתאום. הוא כאילו שזה תוצאה מזה שמורדכי הציל את חייו.
זה באמת מעניין. זה נכון, בעניין הזה זה לא ברור איך זה קרה. לכאורה הוא היה אמור לתת למורדכי.
איזה פרס.
כן, במקום זה הוא שכח מזה, ודווקא אלא את המן.
כן, אני לא חושב ששכח. כן. אלא זה אחר כך מתגלה, למה המלך במקום המורדכי מעלה את המן. שאי אפשר לעלות את המורדכי, מפני שמורדכי הוא לא רוצה כלום. הוא יושב בשער המלך, הוא צדיק, צנוע, לא דורש שום דבר, ואיך לעורר אותו? חשב המלך, מה לעשות? איך אני יכול לתת למורדכי משהו? הרי הוא לא רוצה כלום.
נכון.
אז אני יעלה את המן, לאיזה תפקיד יותר גבוה, והמן הוא תמיד נגד המורדכי, והוא יחמם, יזרז את קורת המורדכי כך, שמורדכי יהיה חייב לעלות יותר גבוה ממה שהוא שם יושב בשער המלך, ובצורה כזאת שלא רוצה כלום, כן? מורדכי יהיה חייב לעלות ולהתחיל לתפקד. זאת אומרת, המלך נעשה כאן יותר חשוב ויותר חכם, גם מהאמן והמורדכי, שהוא מתחיל לסובב את העניינים. אחרי שהתגלה המלכות הלא מתוקנת, במקום ושתי עכשיו נכנסה אסתר, ואסתר זה גם כן נמצאת בהסתרה.
מה זאת אומרת שהיא נמצאת בהסתרה?
שהיא גם כן לא דורשת שום דבר. היא לא דורשת שום דבר, זאת אומרת, היא מוכנה לעשות הכל מה שמלך רוצה, בניגוד לבשתי, אבל מה שמלך ירצה. זאת אומרת, לא מעוררים בעצמם שום פעולה שהמלך רוצה מהם לראות. מהם הכוונה היא לא מהמורדכי ולא מהאסתר, ולא מהיהודים ולא מכל העם. המלך רוצה בירור, הוא רוצה שהעם ירגיש את השליטה שלו, יגלה את השליטה שלו, יהיה מזוהה עמו, וזה לא קורה. ודווקא בזה שזה לא קורה, השם המורדכי, הצדיק.
בוא נבין רגע, זה דבר מאוד מעניין, כי לכאורה המלך פה בוחר באסתר, זאת אומרת הוא מזהה שיש שם פוטנציאל למשהו מאוד יפה, כן. אבל הפוטנציאל הזה איכשהו לא באמת בא לידי מימוש, לא אצל אסתר וגם לא אצל מרדכי, כן. ולא בכלל בעם היהודי, זה שם מוצנע איפשהו בפנים.
כן, כל כבודה בת מלך פנימה.
כן, ולא שום דבר כלפי חוץ. אבל יש פה נקודה מעניינת, שאומנם, כמו שאתה מספר, מרדכי אולי לא רוצה לעשות שום דבר, אבל כשהוא היה צריך להשתחוות להמן, זה הוא כבר לא הסכים לעשות.
כן.
למה?
כי לפי הטבע זה שני כוחות מנוגדים. לזה הוא לא מסוגל. זה לפי הטבע, שהוא מנוגד לאמן, לכן לא יכול להשתחוות, זה נקרא לקבל שליטה. לקבל שליטת אמן הוא לא יכול. הוא היחידי בכל הממלכת החשברוש, שלא יכול להשתחוות לאמן.
זאת אומרת, ולכן, הוא לא רוצה לשלוט, אבל הוא גם לא מוכן שמישהו אחר ישלוט בו. זה מין כזה...
זה הטבע שלו.
כן.
זה התפקיד שלו, זה הדרגה שלו. ולכן הוא לא מסוגל אחרת. אבל מצד אחד, ומצד שני, באמת הוא לא רוצה שום דבר. אז איך לעורר אותו? דווקא אמן אנחנו צריכים, המלך צריך את אמן, כדי לעורר את המרדכי. ולכן, זה מה שהוא עושה. אחרי שמרדכי עשה לו כזו טובה, הציל את המלך, כן? המלך מעלה את אמן, שדרך אמן הוא רוצה לעורר את המרדכי. וזה באמת הפעולה שלו, ואנחנו רואים את זה, שהוא שואל את המן, כן, מה המלך צריך לעשות לאיש, כאשר, כן, חפץ בעיקרו, אז אמר, הוא אומר, לתת לו את הכל, כאילו, כן, ולשיב אותו על הסוס, וכו'. אז הוא אמר, תעשה את זה למרדכי.
כן, זה כבר באמת עובר, כן.
אז נכון. אנחנו כבר קופצים קדימה, כן, אבל מה אני רוצה קופ... להגיד, שהמלך הוא... בעצם, אמנם שהוא כך גם כן נסתר,
כן.
בכל התפקיד שלו ובכל היוזמות שלו, אבל הוא לאט לאט, הוא מראה את התהליך ש...
כן.
שמקיים בתוך הממלכה.
זאת אומרת, זה גם, זאת אומרת, עכשיו אמרת משהו שמעניין, אמרת, גם המלך הוא נסתר, זאת אומרת, כי כשאנחנו קוראים זה נראה כאילו המלך הוא חסר אופי כזה, הוא שככה, זה בסדר. לא שמים לב שהוא בעצם מוביל פה איזשהו מהלכים.
הוא מוביל את הכל.
הוא מוביל את הכל, אבל בצורה באמת...
כן, הוא רק משחק בכל האלו יועצים.
איכשהו דברים קורים במקרה, כן. אז באמת בשלב הזה, אחרי שהוא מרדכי לא מסכים להשתחוות בפני אמן, אמן מאוד כועס ומתרגז, ומבקש להשמיד לא רק את מרדכי היהודי, אלא בכלל את כל העם היהודי, זה כאילו את כולם.
לא, הוא התייעץ עם בשתי אשתו, ושעשה יעצה, ועשה רבניו. כן? כן, כן, סליחה.
זרש.
עם זרש אשתו. כן. ואז הוא מגיע למצב שכן, הוא מחליט שאין ברירה, חייבים כאן להשמיד את הכל היהודים, ואת מרדכי במיוחד לתלות אותו. נו, זה אחר כך גם כן, לתלות אותו על העץ. כן, 50 אמה, שם זה. כל הסיפור מאוד מורכב. אבל זו כן... זה מה שקורה. ואז הוא מגיע עם זה לאחשוורוש, כי ידוע, ואחשוורוש אומר, כן, בבקשה, הכל נמצא בידך.
בבקשה, לא היה כך, יש לך, כן. תקבע איזשהו רק, תאריך.
ואני נותן לך את המכתב שלי.
כן, אתה חותמת.
כן, כן, עם פצ'יגן הכתב, עם כל הדברים, כן. ואתה תתחיל. רק לא כתוב בדיוק מי צריך להרוג את מי. זה כתוב בצד, זה בתוספת למה שהמלך כותב. ואז באגרות השניות שם כתוב שזה יהודים.
כן, זה קרה אחר כך, כאילו אנחנו בשלב הזה בעצם כשקוראים את המגילה, מבינים שהמצב שלנו עם ישראל עומד להיות רע.
נורא.
אנחנו שנייה לפני השמדה, עוד רגע.
נכון.
אנחנו, זה הסוף שלנו, וגם יש ממש תאריך, תאריך. י' ג' באדר, וזה כנראה נתלה בכל, בחוצות הממלכה, וכולם כן, יודעים כן, על זה, זה לא
יודעים,
זה. הכל. זה כבר אין סודות. כולם כן. יודעים שהולכים להרוג את היהודים. זה השלב שבו מרדכי פתאום מתעורר, כן, הוא נזעק, והוא לובש סק ושם אפר על ראשו, והוא מתחיל איזשהו להתאבל.
לצעוק, כן.
לצעוק ולהתאבל, ואז הוא פונה...
לאסתר.
אסתר, מה...
לאסתר אומרת... אנחנו צריכים לצום, אנחנו צריכים להתפלל, אנחנו צריכים להתחבר. כי אסתר בכל זאת היא לא כמו שמרדכי.
מה ההבדל בין אסתר למרדכי פה?
היא...
שניהם יהודים.
לא, זה עניין שהמורדכי הוא תכונת ההשפעה, אמונה. זה תכונה שאין לה שום קשר לאגו של האדם, של האדם. ואסתר בכל זאת כן. ולכן היא אומרת, אם אנחנו צריכים להשפיע על הכוח העליון, על הבורא ולהצליח, אנחנו יכולים למצוא את הדרך רק דרך זה שאנחנו עכשיו ניכנס לצום, גימל ימים, כן. זה גימל קווים, שמה שאנחנו לומדים בחומת קבלה, ואם אנחנו נעשה כך, אז אנחנו קודם כל נתעלם מעל האגו שלנו, שזה שאנחנו לא אוכלים ושותים, אנחנו בזה מתרוממים מעל הרצון לקבל שלנו. מעל האגו שלנו אנחנו מתרוממים, וגם כן אנחנו מתפללים. כן? וזה מחבר אותנו יחד, מפני שזה פעולה כללית, עממית. אז צריכים לתת פקודה לכל 127 מדינות, איפה שמפוזר עם ישראל, וזה קודם כל הבעיה שלו, שהוא מפוזר. זה לא מקום גיאוגרפי שהוא מפוזר בכל הממלכת של אחשוורוש, אלא שהוא מפוזר, הכוונה נמצא ברצונות ובתרבויות זרות ובהתקשרויות עם כל מי שנמצא שם. זאת אומרת, הוא לא שייך ליהדות, ליהודים, לחיבור ביניהם, הוא ממש נמצא בגלות, הולך לאיבוד.
זה כאילו פיזור מחשבתי.
לגמרי, לא מחשבתי, זה פיזי, מחשבתי, רצוני, מטרתי, אין שום דבר, פשוט התבוללות הכללית וטוטלית. אבל, אם אנחנו שוכחים על הכל ומוכנים להתבולל, כן? אז ישנם אנשים טובים יפים בעולם, שהם לא שוכחים שאנחנו יהודים, והם הולכים לכל מיני מקורות, ומוצאים ככה תעודות מי הוא יהודי
לנו.
ומי לא, כן, ואז הם מוכנים להרוג אותנו, ולאותו יום המיועד שקבעו לעצמם, הם מוכנים את זה לעשות.
כן,
כן, אני זוכר שזה היה ככה מוכן ברוסיה, שאבא שלי סיפר לי שהחבר שלו שהיה עובד בקקב, הוא אמר לו, בעוד כמה ימים אנחנו מכניסים אתכם כולם לקרנות ושולחים לסיביר, למקום שפשוט מגיעים הקרנות האלו, כן? רכבות, כן, רכבות, כן. המון רכבות, זה מיליונים מכל רוסיה.
כן.
מגיעות רכבות לאיזה מקום שם באמצע הסיביר, באמצע היער, זורקים אתכם שם, מה שאתם מסוגלים ואיך שאתם מסוגלים לחיות ולהקים את עצמם, תעשו, לא, לא, זהו. זה ממש היה צריך לקרות, נגיד בשבוע הבא.
כן.
והוא הגיע הביתה וסיפר. ויומיים לפני זה מת סטלין. כן? וזה הפסיק. אבל היה הכל מוכן.
אבל...
ואנשים לא ידעו שזה מה ש... מכינים להם.
שזו הייתה התוכנית.
כן.
כן.
אז כך גם כן יהודים, זה חוזר בהיסטוריה הרבה פעמים.
המוטיבים האלה, זאת אומרת, המוטיבים האלה של האיום, ועוד שנייה הורגים אתכם, וזה, כן. זה כאילו מוטיב שהוא חוזר לאורך כל ההיסטוריה.
כן. וזה מה שקורה שם עם היהודים בממלכת אחשוורוש. וזהו. והם מתפללים וצמים ומתחילים להבין שהם יהודים בגלל שהאמן בתפקיד ובפקודה שלו מזכיר להם את זה בדרך רעה, אם הם לא רוצים לזכור לזה בדרך הטובה.
מה קורה לעם היהודי שהוא פתאום צם ומתאחד במשך 3 ימים? מה, איזה תהליך הוא עובר?
בכל זאת חוזר לסורו. מי אנחנו, מה אנחנו, בשביל מה אנחנו, למה אנחנו מיוחדים, האם יש לנו גם כן כוח עליון שדואג לנו, או שדאגה שלו בזה שרוצים להשמיד אותנו, או שאנחנו לא בסדר ולכן רוצים להשמיד אותנו לפי פקודת הכוח העליון. זאת אומרת, כל החשבונות נפש מתעוררות, והיהודים מתחילים לחשוב מה הייעוד שלהם. ואז כשהם מתחילים להבין את זה, וזה רק בעת צרה, אחרת אנחנו עם קשי עורף לא מסוגלים לזה, אז מתעוררים. ומתעוררים עד כדי כך שמתגלים האגרות השניות, איפה שכתוב היהודים, זאת אומרת שניתן להם כוח, אחרי שהם עשו את התשובה הזאת, ניתן להם כוח לקום ולהרוג את כל השונאים שלהם. וזה מה שנעשה. ועל ידי זה, מגיעים אנחנו לפורים. זאת אומרת, רק אנחנו צריכים להבין שהרגו את הרע שבהם, ולא מה שבסביבה. לא הורגים בני אדם, הורגים את הרע שבכל אחד ואחד, שהיה מנתק בין כל העם, זה מזה, שהגיעו לאהבת רעך כמוך, על ידי זה שהרגו כל השנאה שיש ביניהם, וכך תקנו את עצמם, והגיעו לתיקון השלם, שזה הפורים מסמל.
כשתיקון השלם מה הוא במשפט אחד?
חיבור השלם.
בין מי למי?
בין כל היהודים, ואז מתחברים אליהם כל היתר העמים, שאז מבינים למה הם שנו את היהודים, בגלל שיהודים לא הביאו אותם לחיבור, ועקב זה כולם, כל האנושות סבלה, ועכשיו מובן להם מה התפקיד של יהודים, ואז הם עוזרים להם להגיע לכל התיקון הכללי, כל החיבור הכללי של כל בני אדם, כמו שכתוב בתורה.
איך זה קשור למה שהתהלת איתו, שהמלך רוצה להיות בקשר טוב עם העולם, השמירו שלא היה לו קשר טוב עם העולם?
כל התוכנית של המלך זה בסופו של דבר לחייף את היהודים, להתחבר ביניהם, כי אז כל העולם סביבה גם כן מתחבר.
וזה נקרא קשר טוב בין הבורא לנבראים.
כן.
תודה רבה הרב לייטמן, נותרו שאלות, אבל הזמן נגמר, אולי נדבר על זה עוד. תודה רבה, תודה ניצה, תודה גם לך, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב, רק חיבור, רק אהבה, חיים עד השם, להתראות.